עירובין, דף ממדלד, מתחילים בעזרת השם, דף ממגימל עמוד ב', 9 שורות מלמטה, במילים, נחמיה, ברי דרב חנילאי. הגמרא מספרת שהוא היה עוסק בתורה בשקיעות ובאהבה גדולה. בתלמוד ירושלמי מספרים על החכם רבי שמעון בן לקיש, שהוא היה כמעט כל שבת, אולי אפילו כל שבת, היה כל כך שקוע בעומק של העיון שלו בלימוד התורה, והוא כמעט תמיד היה יוצא בלי לשים לב מחוץ לתחום, והוא בשוגג היה מחלל שבת, ואמרו עליו את הפסוק במשלי, על שנאמר על התורה, באהבתה ישגה תמיד, שהוא שוגג והוא יוצא מחוץ לתחום בשבת באופן קבוע, מרוב שהוא אוהב את התורה והוא שקוע בתורה. וככה גם קרה לנחמיה ברי דרב חנילאי, משכתי שמעת, הוא נמשך, עיין בשמועתו ונפק חוץ לתחום, הוא לא שם לב בכלל שהוא בשבת, יצא מהעיר, הלך מחוץ לעיר, כמה מותר ללכת? 2,000 אמה? הלך יותר מ-2,000 אמה. מה עושים עכשיו? אדם שיצא מחוץ ל-2,000 אמה, מותר לו ללכת רק ב-400, ששם הוא נמצא. וגם אם הוא באונס לקחו אותו מחוץ לתחום, בלי שהוא שם לב הוא יצא מחוץ לתחום, בכל זאת אסור לו ללכת מ-400 שבו הוא נמצא, הוא צריך להיות כל השבת בתוך ה-400 האלה. דרך אגב, הפוסקים לומדים מהמעשה הזה ומהמעשה שהבאנו מהתלמוד ירושלמי על ריש לקיש, שגם כן היה שקוע כל כך בתורה שהיה יוצא מחוץ לתחום בלי לשים לב, שיש נידון גדול בין הפוסקים איך הדרך הנכונה לעסוק בתורה בשבת קודש. האם זה נכון ללמוד כמו כל השבוע, אלה שעמלים בתורה כל השבוע, ללמוד גם בשבת באותו עמל, באותו עיון, או בשבת ללמוד מסגנון אחר, סגנון יותר רגוע, ללמוד דברים יותר פשוטים, בצורה יותר פשוטה, ולא מתוך היגיעה והעמל המפרכים. אז בשו"ת מנחת אליעזר, מביאים ראיה דווקא מהמעשים האלה, שבשבת אפשר כן ללמוד מתוך עומק העיון, ולאו דווקא ללמוד דברי אגדה או דברים פשוטים, או לשנן על הלימוד של כל השבוע. אבל האמת, שפה אנחנו רואים שהם כל כך נהנו מהעומק העיון הזה, היה להם איזה עונג שבת, אז יכול להיות שפה זה קצת שונה מאשר אדם כשהוא מתייגע ועמל בתורה, אם זה גורם לו לתרדה והוא לא נהנה מזה, ייתכן שזה יהיה שונה. בכל אופן, אותו נחמיה ברי דרב חנילאי, התלמיד הכל כך שהיה עמל בתורה והיה שקוע בתורה, הוא עכשיו נמצא מחוץ לתחום, ככה לא יכול לצאת מארבע אמות שלו. עכשיו, רבו היה רב נחמן. אז אמר לי רב חיסדא לרב נחמן, הרב יודע, נחמיה תלמידך שרוי בצער. הוא נשאר מחוץ לתחום, הוא לא יכול לחזור לעיר. הוא חייב להישאר בתוך הארבע אמות האלה. אין איזושהי תקנה מה לעשות כדי שהוא יוכל להיכנס לתוך העיר? אמר לו, אז אמר רב נחמן, יש לי פתרון. איך הוא יכול להיכנס לתוך העיר? איך? הוא הביא לו פה חידוש הלכתי גדול מאוד. פתרון יצירתי שהוא באמת נפסק גם להלכה. כמובן צריך לדעת את התנאים איך אפשר לעשות את זה. אומר לו, לך תעשה מחיצה מסביב חנניה, נחמיה. תעשה מחיצה סביב נחמיה. איך תעשה מחיצה? אתה בשבת לעשות מחיצה? ודאי שלא. עשו בשבת לעשות מחיצה. אז איך תעשה? אמר לו, עשה לו מחיצה של בני אדם. תקרא ליהודים, תגיד להם, בואו נצא כולנו מחוץ לעיר, מחוץ לתחום. איך מותר לצאת מחוץ לתחום? הרי זה כל הבעיה של נחמיה, שהוא עכשיו נמצא מחוץ לתחום כי הוא יצא. מה, אתה רוצה להוציא עוד אנשים מחוץ לתחום? אלא מדובר כאן על אנשים כאלה שעשו עירובי תחומין לאותו צד. שמו בסוף 2,000 אמה מזון שתי סעודות, ולכן מותר להם לצאת מחוץ לתחום. בואו נצא מחוץ לתחום. נחמיה נמצא שם, אנחנו צריכים לעזור לו לצאת. יותר נכון להיכנס, להיכנס לתוך העיר. ויעשו כולם מחיצה של אנשים, אחד אחרי השני, יעשו מין מעגל כזה סביבו, ואז ברגע שיש לו מחיצה, מותר לו ללכת בתוך כל המחיצה. כי הרי הדין, למדנו במשנה, אחד שיוצא ברצון מחוץ לתחום, ודאי שלא יעזור אם הוא נכנס לתוך מקום של מוקף מחיצות, עדיין יהיה רק אפשרות ללכת בארבע אמות. אבל אם אדם בעל כורחו יצא מחוץ לתחום, בלי שהוא שם לב, אז אם הוא נכנס לתוך מקום מוקף מחיצות, אז לא רק בתוך הארבע אמות מותר לו ללכת, אלא מותר ללכת בכל המקום מוקף מחיצות. אז אם תעשו לו מחיצות של בני אדם, שטח גדול, מוקף מחיצות, תהיה מותר ללכת בכל השטח המוקף מחיצות הזה. ואז תדאגו שהמקום המוקף מחיצות הזה יהיה מקום מגודר מהמקום איפה שעומד נחמיה עד תוך האלפיים אמה הסמוכים לעיר. ואז יהיה מותר לנחמיה ללכת את כל המקום המוקף מחיצות. ואז אוטומטי יוכל כבר להיכנס גם, בכיוון שהמקום מוקף מחיצות גם כן חופף בתוך העיר, בתוך התחום של העיר, יהיה מותר ללכת לתוך התחום, לתוך האלפיים אמה שסמוכים לעיר. וברגע שהוא ייכנס לתוך האלפיים אמה שסמוכים לעיר, כבר יהיה מותר לו להיכנס לתוך העיר. זה מה שתעשו. עכשיו, כאן צריך להדגיש שהסיפור לא לגמרי מדויק. כי רב חסדא, כשהוא יקרא לאנשים שיבואו, לעשות מחיצה, לעזור לנחמיה, אסור לו להגיד להם בואו ותעזרו לו, בואו תעשו מחיצה. הוא צריך להגיד להם, להשיח את דעתם. אם הם האנשים שעושים את המחיצה יודעים שהם עכשיו מחיצה, אז במחיצה של בני אדם זה לא נקרא מחיצה, זה לא טוב. רק אסור להם לדעת למה הם עומדים. אז הוא יכול להגיד להם למשל, אל תשאלו מה קרה, נחמיה היה שקוע בתורה, יצא מחוץ לתחום, עכשיו תקוע שם, בואו ונלך נשמח אותו, אולי נשיר איתו שירי שבת, ויצאו ביחד, ולא יודעים שהם יוצאים בשביל להפוך למחיצה, אבל זאת אומרת, בואו נעמוד בצורה מסודרת, ואז הם עומדים בצורה מסודרת, בצורה של מחיצות, ואז זה אומר להם, בסדר, יפה מאוד, עכשיו נחמיה, אתה יכול ללכת, אתה יכול להתקדם מכיוון התחום, ואז ברגע שהוא יכנס לתוך התחום, יכול ללכת להיכנס לתוך חיים. טוב, זה, עד עכשיו דיברנו, הגיע הרב חסדא אל רב נחמן ואומר לו, כבוד הרב, שבת, התלמיד שלך, אתה יודע איפה הוא נמצא עכשיו? הוא נמצא מחוץ לתחום, הוא לא יכול עכשיו לצאת יותר מארבע אמות. אבל רב נחמן באותו זמן ישב עם תלמידים, מתי שרב חסדא בא עם השאלה הזאת. היה שורות של תלמידים. היה רב, ישב, ומולו היו שורה ועוד שורה ועוד שורה. הוא כותב בספר תורת חיים שהסדר היה שרק מי שבשורה הראשונה סמוך לרב, מותר לו לשאול שאלות את הרב. אז הסדר היה, הגמרא מתארת, שהיה את רב נחמן, בשורה הראשונה לפני רב נחמן ישב רבה, ובשורה אחת אחרי רבה ישב רב נחמן בר יצחק. יתיב רב נחמן בר יצחק אחורי דרבה, ויתיב רבה כמי לפני דרב נחמן. עכשיו, רב נחמן בר יצחק, היה לו שאלה לשאול, אבל הוא לא יכול לשאול את רב נחמן עצמו, כי הוא לא ישב בשורה הראשונה, אז הוא שאל את רבה שהוא כן היה בשורה הראשונה. אמר לי רב נחמן בר יצחק לרבה, מהי כמיבאי לרב חסדא? אני רוצה להבין מה הייתה כאן השאלה, ומה הייתה התשובה. מה הייתה השאלה? מה היה הספק של רבי נחמיה? מה היה הספק של רב חסדא? האם אפשר, כשיש מחיצה של בני... האם הוא, כשיש מחיצה, מותר ללכת יותר מארבע אמות, מותר ללכת בכל המקום היקף המחיצות, או שאסור? זה אפשרות אחת להסביר את הספק, כי הרי זה לא דבר מוסכם, שאם בן אדם באונס יצא מחוץ לתחום, והוא נמצא כרגע במקום מוקף מחיצות, אז מותר לו ללכת בכל ההיקף, בכל המקום המוקף. זה לא דבר מוסכם, יש בזה מחלוקת במשנה. משנה הראשונה של הפרק. לפי רבן גמליאל מותר, אבל יש רבי עקיבא, רבי יהושע, הם סוברים שאסור. אז אולי רב חסדא ידע את העיצה הזאת שאפשר לעשות היקף של בני אדם, ואז יהיה מחיצה, ואז יהיה מותר לנחמיה להיכנס לתוך התחום. רק הוא לא ידע, זאת אומרת, הוא ידע שאפשר לעשות מחיצה, רק הוא לא ידע האם נחמיה יוכל ללכת בתוך כל האזור של המחיצות, בתוך כל המקום המוקף. כי הוא לא ידע אם פוסקים כמו רבן גמליאל, אולי זה היה הספק שהוא שאל אם פוסקים כמו רבן גמליאל או לא פוסקים כמו רבן גמליאל. אילי מה בדמלו גברה סקינן, שהיה לו מספיק אנשים לעשות היקף מהמקום שנחמיה עומד, מחוץ לתחום, עד לתוך התחום, ואז אפשר לעשות מחיצה, ויהיה אפשר להכניס אותו, והמחיצה הזאת תהיה חופפת עם התחום של 2,000 אמה מחוץ לעיר, ומה בכל זאת היה הספק? כמי בא אלי, הלכתה כרבן גמליאל, האם ההלכה כמו דעתו של רבן גמליאל שהוא סובר, שברגע שמאדם יצא באונס, שהוא לא שם לב, או שהוציאו אותו, או כל סיבה שהיא שהוא לא יצא מרצונו, כמו פה שהוא לא יצא מרצונו, והוא נמצא כרגע מחוץ לתחום במקום מוקף מחיצות, אומר רבן גמליאל, אתה יכול ללכת בתוך כל השטח המוקף מחיצות, אבל יש את הדעה שחולקים עליו, סוברים שהוא יכול ללכת גם כשהוא נמצא במקום מוקף מחיצות, רק 400. אז האם ההלכה כמו רבן גמליאל, ואז יהיה מותר לנחמיה ללכת בתוך כל המקום ההיקף שמוקף על ידי בני האדם, ואז להיכנס לתוך התחום, ואז פשוט שיהיה מותר לו כבר להיכנס לתוך העיר? האם זה היה הספק? ואז הספק הוא, האם פוסקים כמו רבן גמליאל ואז מותר, או שאסור, כי פוסקים כמו הדעות, כמו אלה שכמו רבי עקיבא ורבי יהושע, שהם סוברים שזה לא מועיל. גם אם בן אדם יצא מחוץ לתחום והוא נמצא עכשיו בתוך מקום מוקף מחיצות, עדיין רק 400 מותר לו ללכת. אז האם זה היה הספק של רב חיסדה? או דילמה, זה היה ברור לו שהלכה כמו רבן גמליאל. ואם נחמיה יהיה במקום מוקף מחיצות, שהמקום הזה חופף עם התחום, אז יהיה מותר ללכת בתוך כל המקום היקף הזה, ועל ידי זה גם להיכנס לתוך התחום. רק שהספק היה שרב חיסדה חיפש אנשים שעשו עירובי תחומין, שיהיה מותר להם לצאת מחוץ לתחום, והוא לא מצא כל כך הרבה אנשים. הוא מצא קצת אנשים, ומהאנשים האלה הוא יכול לעשות מחיצה של היקף, לא ממש עד תוך התחום, אלא עד סמוך לתחום. ועדיין יהיה הפסק בין המקום מוקף מחיצות של בני אדם לבין התחום של 2,000 אמה. יהיה פה פחות משתי אמות. וכמי בא אליי, האם ברגע שיש לי פה בן אדם שנמצא בתוך שתי אמות הסמוכים לתחום, האם את השתי אמות האלה מותר לו ללכת אפילו שנמצא מחוץ לתחום ולהיכנס לתוך התחום, או שאסור? כי לפי דעתו של רבי אליעזר, אדם יש לו הרי את השטח של הארבע אמות שלו, ולכן מותר לאדם לצאת מחוץ לתחום, אדם שיצא מחוץ לתחום שתי אמות, מותר לו לחזור לתוך התחום. וכמי בא אלי, האם הלכה כרבי אליעזר, שאדם שיצא שתי אמות מחוץ לתחום, יכול לחזור חזרה לתוך התחום? ואם כן, אחרי שאני יכול לעשות מחיצה בשביל רבי בשביל נחמיה, עד שתי אמות של התחום, אז מהשתי אמות הוא יכול כבר להיכנס, ללכת את השתי אמות האלה ולהיכנס לתחום, גם בלי שיהיה לו היקף של מחיצות, או אין הלכה כרבי אליעזר, ולכן, מכיוון שאין לו מספיק אנשים, אז אפשר לעשות היקף מחיצות עד תוך התחום, אלא רק עד שתי אמות צמוך לתחום, ואז זה לא מועיל כלום, אז אין מה לעשות את המחיצות האלה. זה היה השאלה של רב חיסדה. זאת אומרת, בקצרה, שרב חיסדה שאל את רב נחמן, מה עושים עם נחמיה? האם הספק היה, אם בכלל יועיל, לעשות מחיצה, גם אם יש לי מספיק אנשים שיעשו לי עכשיו היקף של מחיצה, עד התחום עצמו, עד תוך התחום, האם זה יועיל? כי רק לפי דעתו של רבן גמליאל זה מועיל. וכי רק לפי דעתו אפשר ללכת בתוך כל ההיקף המחיצות, או שזה לא מועיל, מכיוון שאנחנו פוסקים כמו רבי עקיבא ורבי יהושע, שגם אם יש לך היקף של מחיצות, באדם שיצא מחוץ לתחום, אפילו שלא ברצון, מותר ללכת רק 400. זה אפשרות אחת בשאלה. אפשרות שנייה להסביר את השאלה של רב חיסדה, שהוא שאל את רב נחמן. גם אם אנחנו יודעים שפוסקים כמו רבן גמליאל, אבל לא היה לו פה מספיק אנשים לעשות היקף עד תוך התחום. השאלה אם נוכל להסתמך גם על דבריו של רבי אליעזר, שברגע שהגענו לתוך השתי אמות הסמוכים לתחום, אז אדם שנמצא בשתי אמות אחרי התחום, מותר לו להיכנס לתוך התחום, כי שתי אמות מותר. עונה הגמרא, או שרבה ענה, פשיטה, שמדובר, זה ברור שההלכה כמו רבן גמליאל. שאדם שיצא שלא לרצונו מחוץ לתחום, והוא נמצא במקום מוקף מחיצות, בוודאי שהוא יכול ללכת את כל המקום היקף מחיצות הזה. כמו שנראה שפסקנו הלכה כמו רבן גמליאל. וכל הספק היה שמכיוון שלא, בדלו מלו גברי הסכינן, לא היה לרב חיסדה מספיק אנשים של לעשות מחיצה כדי שייכנס עד תוך התחום, שיחופף עד תוך התחום. ואז גם אחרי שנצליח לעשות מחיצה, זה רק יהיה עד, זאת אומרת, יהיה את התחום, יהיה שתי עמות מחוץ לתחום, ורק מאחרי השתי עמות ועלה יהיה לנו מחיצה של בני אדם, ואז זה לא יועיל כלום אולי. למה? כי אם אנחנו לא פוסקים כמו רבי אליעזר, אז אסור הרי ללכת מהמקום היקף המחיצות, לחצות את השתי עמות שבין ההיקף מחיצות לבין התחום, ולהיכנס לתוך התחום. אז השאלה היא, האם הלכה כמו רבי אליעזר או לא? זה היה הספק שלו. למה? למה אי אפשר להסביר שהספק שלו היה גם כשיש מספיק אנשים לעשות היקף מחיצה אפילו עד תוך התחום? דאי סרק לדעתך בדמלו גברי הסכינן, שיש לו מספיק אנשים לעשות היקף גדול גם עד תוך התחום. מה הייתי בא אליי? האם הלכה כרבן גמליאל? ואמר רב, הלכה כרבן גמליאל, בכל מקום שהוא מוקף במחיצה, אם בן אדם יצא שלא לרצונו מחוץ לתחום והוא כרגע נמצא במקום מוקף מחיצה, אם זה בדיר של בהמות ושר, שזה גם דיר של בהמות, רק אחד בתוך העיר, אחד מחוץ לעיר, וספינה שהיא גם כן מוקפת מחיצות, אז גם אם בן אדם יצא שלא לרצונו מחוץ לתחום, מותר לו ללכת בתוך כל ההיקף הזה שמוקף מחיצות, ואם כן, וזה בוודאי הלכה כרבן גמליאל, אז אין מה להסתפק, אלא ודאי, כל הספק היה דווקא כשלא היה מספיק אנשים עד תוך התחום, לעשות מחיצה עד תוך התחום, בדלא מעלו גברי הסכינן, ודרבי אליעזר קמי בא אליי, הספק של רב חיסד, של רב חיסד היה, האם זה יועיל לעשות מחיצה עד שתי עמות סמוך לתחום, ואת השתי עמות האלה יהיה מותר לחנינה, לנחמיה, להיכנס אפילו בלי שיהיה לו מחיצה. ועל זה אמר לו רב נחמן, אפשר, פוסקים כמו רבי אליעזר, ותעשה מחיצה, גם אם יהיה פה מחיצה רק עד שתי עמות סמוך לתחום, ואחרי זה את התחום, זה גם כן בסדר, ויהיה מותר לנחמיה לחצות את השתי עמות האלה. זאת אומרת ככה, אתה עושה לו, הוא כרגע נמצא מחוץ לתחום, תעשה לו מחיצה של בני אדם, שהמחיצה הזאת תהיה, יהיה את המחיצה, אחרי זה יהיה את השתי עמות שבהם אין שום מחיצה ואין גם את התחום, ואחרי זה יהיה את התחום, ואז יוכל נחמיה ללכת את כל המקום מוקף מחיצות בני אדם, לחצות את השתי עמות שבין המחיצות בני אדם לבין התחום, ואז להיכנס לתוך התחום. זה מה שפסק רב נחמן. אומרת הגמרא, די קנמי, אפשר לדייק שבאמת זה היה הספק, האם פוסקים כמו רבי אליעזר או לא. כי כשרב נחמן ענה, אמר לי, עשה לו מחיצה של בני אדם, ואחרי זה הוא הוסיף עוד מילה, וייכנס. מהי ייכנס? פשוט שהוא ייכנס. מה צריך להגיד את זה? בשביל מה עושים את המחיצה של בני אדם? אלא מה זה בא ללמד? שאחרי שתעשה לו מחיצה של בני אדם, והוא ילך את כל המחיצה, עדיין הוא יהיה מחוץ לתחום. אבל אני מתיר לו ללכת שתי עמות ולהיכנס לתוך התחום. לאו, שיהיה מותר לו להיכנס אפילו בלא מחיצה, מכיוון שזה רק שתי עמות, פוסקים כמו רבי אליעזר, שמותר להיכנס משתי עמות מחוץ לתחום אל תוך התחום. שואלת הגמרא, לעשות מחיצה בשבת? זה מה שאמר רב נחמן לרב חיסדא לעשות? איך אפשר לעשות מחיצה של בני אדם בשבת? הייתי ורב נחמן בר יצחק לרבה, הרי למדנו ברייתא, אדם שיש לו סוכה עם מחיצות, וחלילה נפל דופנה של הסוכה, אז אסור לו בשבת לא יעמיד בה במקום אותה דופן אדם, בהמה וכלים, וכן לא יזקוף את המיטה שנמצאת בסוכה כנגד הפרצה כדי לפרוס עליה סדין, ועל ידי זה יהיה פה מחיצה, שלא יעשה את זה. למה לא? מה הבעיה? לפי שאין עושין אוהל ארעי, אפילו לא שזה אוהל ארעי גם אסור, בתחילה ביום טוב, ואין צריך לומר שאסור לעשות את זה בשבת. אז אתה רואה מפה שאסור לעשות מחיצה. אז איך אמר רב נחמן לעשות מחיצה של בני אדם? אמר לי, אז רב ענה לו, זה ברייתא אחת, יש ברייתא שחולקת על זה, בוא תשמע ברייתא אחרת. אתה אמרת לי, מה? אתה מקשה עליי מהברייתא הזאת? וענה, אמינא לחמיה, אני אביא לך ראיה מברייתא אחרת שמותר כן לעשות מחיצה בשבת. או עושה האדם את חברו דופן. הוא יכול להפוך את החבר שלו לדופן, כדי שיוכל וישתה וישן. יש לו סוכה, חסר באחת הדפנות, אז סוכה לא קשרה, והוא לא יכול לאכול וישתות ולישון, כי צריך לאכול וישתות ולישון בסוכה. אלה הם הדברים העיקריים שעושים בסוכה. בשביל זה הוא יכול לומר לחברו, בוא תעמוד לי פה בבקשה במקום, איפה שהיה אמור להיות דופן, בוא תזכה אותי במצוות סוכה. והוא עומד בוודאי בשמחה גדולה, נעמד שם באותו מקום, באותו מקום שחסר דופן, והוא עצמו יהיה הדופן השלישית, או הדופן הרביעית, תכף נדבר על זה. בכל אופן, רואים שמותר לעשות דופן בשבת או ביום טוב, וכן מתירה הברייתא שיזקוף את המיטה ויפרוס עליה סדין כדי שלא תיפול חמה על המת ועל האוכלין, שעכשיו יש לו תפריע לו. רואים מפה שמותר לעשות מחיצה של בני אדם בשבת וביום טוב. אפשר לדייק פה דרך אגב בברייתא הזאת, מי ששם לב, את חברו הוא עושה דופן כדי שהוא יוכל לאכול ולשתות ולישון, אבל כשהוא פורס כלי, את המיטה או את הסדין, לא כתוב פה שהוא עושה את זה דופן, אלא כתוב פה שהוא עושה שלא יפריע לו השמש. אז הדיוק הזה, הגמרא בהמשך תדבר על זה. טוב, בכל אופן, אומר רבא לרב נחמן בר יצחק, אתה מביא לי ברייתא ששם כתוב שאסור לעשות דופן בשבת על ידי בן אדם. אני מביא לך ברייתא שמותר כן לעשות. שואלת הגמרא, נו, אז מה הרווחנו? עד רבא, כשנא דדי, שתי הברייתא סותרות אחת את השנייה. ברייתא אחת אומרת שאסור לעשות מחיצה בשבת או יום טוב מאדם, בהמה וכלים, והברייתא השנייה אומרת שמותר לעשות מחיצה מאדם וכלים בשבת או ביום טוב. עונה הגמרא, לא קשיא, הברייתא שאוסרת כרבי אליעזר, והברייתא שמתירה כרבנן. איזה רבי אליעזר ורבנן? אז זה דבר מרתק שלמדנו מסכת שבת, מה שנקרא דתנן פקק החלון. היום קוראים לזה חלון, כן, השמשה של החלון. אדם שיש לו חור בקיר שנקרא בלשוננו חלון, והוא רוצה לסגור את החלון, מותר לך לסגור חלון בשבת? למה לא? מה, אתה רוצה שיהיה לי קר? אתה רוצה שהמזגן יצא החוצה? שהקור יצא מהמזגן? מה, בוודאי שמותר לסגור את החלון. כן, מי אמר שמותר? אתה יודע שהיה פה חור בקיר ואתה עכשיו סגרת את זה? אתה בונה בשבת! איך מותר? כל אחד מבין שזה מובנה. ככה זה מיועד. פותחים, סוגרים. מה בונה? זה לא נקרא בונה. זה כבר היה בנוי, אני רק סגרתי את החלון. אבל כל זה דווקא, כשברור לך שזה חלון, וזה לא, אתה לא סגרת פה חור בקיר. מה ההבדל בין חלון לבין חור בקיר? שכשזה מוכח שאתה בא כרגע לסגור חלון ולפתוח שזה מיועד לזה, אז ברור שמותר. עכשיו, אנחנו בזמננו היום יש לנו ברוך השם חלונות מובנים עם כל השכלולים הטובים, ככה נפתח, נסגר בכל מיני צורות ממש משוכללות, אבל בזמן הגמרא, מה זה היה, איך היו סוגרים חלון? אדם היה לו פתח בקיר, במידות מסוימות, היה הולך לנגר, מזמין פלטה, שנקרא פקק, ועם זה הוא היה סותם את החלון. האם מותר לסגור את החלון בשבת? אז על זה נאמר, רבי אליעזר אומר, כן, מותר, אבל יש לי בשביל זה שני תנאים. קודם כל, אתה רוצה להוכיח שזה מכסה של חלון, ולא סתם אתה סגרת פוחו בקיר? צריך שהמכסה הזה של החלון יהיה עם חבל קשור לקיר, שיהיה מוכח שזה לא סתם איזה פלטה שאתה תקעת בחור שיש לך בקיר. הדבר נוסף, לא שזה ישתלשל לי פה עכשיו לרצפה ויגרר על הרצפה, לא, זה צריך גם להיות תלוי. עכשיו ברגע שיש לי פה פלטה תלויה ליד החלון, כל אחד מבין שככה זה בזמנם היה סגירה של חלון. ואז זה באמת לא נחשב בונה כשאתה תסגור את זה, וכשאתה תפתח זה לא נחשב סותר. ורק אז פוקקים בו את החלון, ואם לאו, אין פוקקים בו, כי זה נראה שאתה מוסיף על הבניין. וחכמים אומרים, בין כך ובין כך, גם אם זה לא גם קשור וגם תלוי, פוקקים בו. אז מה אני מבין? שיש מחלוקת בין רבי אליעזר לבין חכמים, שלפי דעתו של רבי אליעזר אסור לי להוסיף מחיצה ארעית לאוהל, ולפי חכמים מותר. ובזה המחלוקת בין שתי הברייתות. הברייתא שאוסרת כמו דעתו של רבי אליעזר, הברייתא שמתירה זה כמו דעת חכמים. דוחה הגמרא, מה ההשוואה בכלל? מה ההשוואה בכלל? והיתמר עלה, על אותה משנה לגבי פקק החלון, מסכת שבת נאמר, אמר רבא בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן. אין פה ויכוח, הכל מודים שאין עושים אוהל ארעי בתחילה ביום טוב, וכל שכן אין צריך לומר שאסור לעשות את זה בשבת. לא נחלקו בפקק החלון אלא להוסיף. יש פה קיר. לעשות, כשאין קיר לעשות קיר בוודאי שאסור. זאת אומרת, הם לא דיברו על הברייתות שאנחנו מדברים עליהן. בן אדם אין לו מחיצה בסוכה ובא לעשות מחיצה. גם רבנן מודים שאסור. וכוח שמתווכחים עם רבי אליעזר זה כשיש לו מחיצה. רק שיש בה איזשהו חור מסוים פתוח. יש ויכוח ביניהם אם אפשר לסגור את החלון הזה או שאסור לסגור את החלון הזה. אלא להוסיף על, על, על הקיר. שרבי אליעזר אומר אין מוסיפים ביום טוב ואין צריך לומר שאין מוסיפים בשבת. אלא אם כן, אתה רואה מפורש שזה מובנה במיוחד בשביל חלון, כי זה גם קשור וגם תלוי, שאז זה לא נקרא שמוסיף. אבל, וחכמים אומרים, מוסיפים בשבת, ואין צריך לומר שמוסיפים ביום טוב. אבל זה לא קשור לדברי הברייתא. הברייתא מתירה, כשאין קיר בכלל, להעמיד קיר. אז כמו מי נאמרה הברייתא הזאת? אלא אומרת הגמרא, לא קשיא. אותה ברייתא שמתירה להעמיד קיר, זה כמו דעתו של רבי מאיר. והברייתא שאוסרת, כמו דעתו של רבי יהודה. איזה רבי מאיר ורבי יהודה? דתניא. עשאה לבהמה דופן לסוכה. אפשר? דופן אחת של הסוכה תהיה מבהמה, האם אפשר לעשות דבר כזה? רבי מאיר פוסל. זה לא נקרא דופן. רבי יהודה מכשיר. עכשיו, אם זה לא נקרא דופן, אז מותר להעמיד את זה בשבת או ביום טוב. רבי מאיר דקפסיל הטעם, שהוא אומר שזה לא נקרא מחיצה, אלמה לא מחיצה היא, אז החשרי, מותר להעמיד את זה בשבת או ביום טוב. אז רשי כבר שואל מה זה יעזור לי. אני באתי ועמדתי את המחיצה הזאת כדי שיהיה מותר לי עכשיו לאכול או לישון או לשתות בסוכה. אז רשי מביא שבכל מקרה הגמרא דוחה את האפשרות הזאת להסביר את שתי הברייתות, אז בכל אופן, נכון שיש עוד קושיות, הגמרא כבר הקשתה אחת מהן, את אחת מהקושיות. ורבי יהודה שסובר שבהמה נחשבת דופן, דיקה מכשיר האטם. אז אם כן זה נחשב מחיצה, להעמיד מחיצה בשבת או ביום טוב יהיה אסור. על במחיצה היא, אז לכן החסר. שואלת הגמרא, ותסברה? ככה אתה סבור להעמיד את שתי הברייתות? ברייתא שהתירה להשתמש עם בהמה בתור דופן, מכיוון שאנחנו סוברים שזה דופן שממילא לא כשרה, והברייתא שאוסרת להעמיד דופן, כי אנחנו סוברים שזה כן נקרא דופן כשרה. אימר דשמת לרבי מאיר, שמותר, שהוא סובר, שאי אפשר לעשות מחיצה מבהמה. זה דווקא נאמר לגבי בהמה. למה לא? אומר רבי מאיר, אתה עמדת את הבהמה בתור דופן. ואם הבהמה פתאום תראה שחת בקצה השני של הרחוב, נראה לך היא תעמוד פה כמו... ותישאר תעמוד בעצמה פתאום, היא תלך, היא תברח. אז אם כן, זה דווקא לגבי בהמה. אבל אדם, למה שיברח? הוא רוצה לזכות אותך במצוות סוכה, הוא יישאר לעמוד. כלים, גם ככה יעמדו, לא יברחו, אין חשש. אז אולי שם רבי מאיר מודה, שזה כן נקרא מחיצה. כל מה שרבי מאיר דיבר זה רק על בהמה, אבל אדם וכלים, משם מתלי. וכי רבי מאיר אמר שזה לא נחשב מחיצה. בברייתא כתוב שאפשר לעשות דופן גם מאדם וגם מכלים. כלים הכוונה מיטה. זה שאלה אחת. ותו, שאלה שנייה. אתה מתרץ שרבי מאיר סובר שמותר להעמיד אוהל ארעי בשבת. כי הוא סובר שהבהמה הזאת היא בכל מקרה לא נחשבת. זה לא נחשב מחיצה. מותר להעמיד, לכן מותר להעמיד את זה בשבת. רגע. מי? כמו מי הוא סובר שמותר להעמיד דופן ארעית? הרי מקודם הבאנו את רבי אליעזר ורבנן, ששניהם סוברים שלהעמיד דופן חדשה בשבת או ביום טוב בוודאי אסור, אז כמו מרבי מאיר התיר. אליבא דמן. אליבא דרבי אליעזר, ודאי שאסור, אפילו להוסיף נמי אסר. יש למעלם קיר, רק שיש שם חור, אסור לסתום את החור הזה על ידי פקק החלון, אם זה לא קשור ותלוי. והיא לרבנן, אלא אליבא דרבנן, אמנם הם מתירים לסגור פקק החלון, אבל בגלל שכבר יש פה קיר, אז הם מתירים לסגור את החור שיש בקיר. אם אדאמרי רבנן להוסיף על האוהל, לכתחילה כשאין קיר להעמיד קיר, מי אמור ופה הם התירו? אז חזרה השאלה. ברייתא האחת מתירה לעשות בסוכה בשבת או ביום טוב מחיצה מידם או מכלים, וברייתא אחרת אוסרת. תסביר לי את שתי הברייתות האלה. אלא אומרת הגמרא, הא והרבנן, שהם סוברים שמותר להוסיף על האוהל, להוסיף על הקיר מותר, להקים קיר אסור. אז מה? אז איך יכול להיות שמצד אחד כתוב שמותר להעמיד מחיצה, בית אחרת אומרת שאסור להעמיד מחיצה מכלים? אלא, וכלים, הכלים לא קשיא. קודם כל הגמרא צריכה לתרץ את הסתירה לעניין כלים. כאן אנחנו צריכים לשים לב לדיוק בשתי הברייתות. בשביל מה מעמידים את המיטה? בברייתא הראשונה, שהברייתא הראשונה אוסרת להעמיד את המיטה בתור דופן, לא יעמיד בה אדם בהמה וכלים, ולא יזקוף בה את המיטה לפרוס עליה סדין. מה כתוב שם? נפל דופנה של סוכה. הדופן שמכשירה את הסוכה, שיש לה תורה דופן, היא נפלה. במקומה אל תעמיד לי בקשה כלי. אז בוא נלמד אותך דבר גדול. כמה דפנות אדם צריך בשביל שיהיה לו בסוכה, כדי שהסוכה תהיה קשרה? מספיק 3 דפנות. עכשיו, אם היה לאדם 3 דפנות והדופן השלישית נפלה, אסור לו להעמיד את הדופן השלישית על ידי כלי. בדופן שלישית. אבל שים לב מה הברייתא שהתירה כותבת. יזקוף את המיטה ויפרוס עליה סדין. למה אתה צריך שיהיה לך פה עוד מחיצה? כדי שלא תיפול לחמה, כדי שהשמש לא תפריע לו. זאת אומרת, מדובר פה בסוכה כשרה. ומותר לך לזקוף מיטה כשהשמש מפריעה לך. כי מדובר שכבר בכל אופן יש כאן 3 דפנות לסוכה הזאת. אלא מה? השמש זורחת לתוך הסוכה, זה מפריע. אז אתה רוצה לשים דופן רביעית, זה לא דופן. זה מקום ככה בשביל שיהיה לך נעים להיות בתוך הסוכה. בדופן רביעית, שזה רק תוספת, זה לא נחשב בהגדרה של דופן, לכן מותר. די כנעמי, כי הברייתא שאוסרת כתוב מה, דקטני נפל דופנה, שזה דופן גמורה, מחיצה גמורה, על זה אוסרים באמת להשתמש עם כלי, כי אתה לא יכול לעשות אפילו אוהל ארעי. אבל לעומת זאת, בברייתא השנייה כתוב בסך הכל, יזקוף את המיטה ויפרוס עליה סדין כדי שלא תיפול לחמה, שלא יפריע להם השמש. אז זה מדובר כשהוא לא ממש מעמיד דופן למחיצה, אלא הוא עושה פה איזה מחיצה של... הוא עושה משהו חיץ כדי שלא יפריע לו השמש, כדי שיהיה לו פרטיות בתוך המקום, וזה מותר, שמע מינה. אלא אדם, האדם, קשיא. ברייתא אחת מתירה להשתמש עם אדם ולעשות אותו מחיצה בשבת או ביום טוב. ברייתא אחרת אוסרת. כאן אתה כבר לא יכול לתרץ שהברייתא שמתירה, זה רק בשביל דופן רביעית, זה כדי שהשמש לא תיכנס. למה לא? כי שם הברייתא כותבת, כשהיא מתירה, למה אתה עושה את הדופן? כדי שהאדם שנמצא בתוך הסוכה יוכל לאכול, לשתות, לישון. זאת אומרת שבלי האדם שיהיה דופן עכשיו, היהודי שיושב בסוכה לא יכול לצאת ידי חובה של לאכול, לשתות ולישון בסוכה. זאת אומרת שהאדם הופך להיות דופן גמורה, אחת מהשלוש דפנות, לא דופן רביעית. אז אם כן, זה כן סתירה, כי בשתי הברייתות נאמר שהאדם הופך להיות ממש דופן. אז זה סותר, כי ברייתא אחת מתירה את זה, ברייתא אחרת אוסרת. אדם האדם קשה, אדם האדם נמי לא קשה. כאן, כשהברייתא אוסרת, לדעת שאדם יודע שמעמידים אותו למחיצה, וכאן שמותר, מדובר שלא מדעת, הוא לא יודע. וברגע שהוא לא יודע, זה לא נחשב בונה. ומה הסיבה שזה לא נחשב בונה? כי אין דרך בניין בכך. השפת אמת כותב, אז אם ככה גם כשהוא לא יודע, גם כשהוא יודע אין דרך בניין בכך, אז הוא אומר כן, אבל כשהוא יודע, זה אסור בגלל שזה נראה כמו מעשים של חול. מה, אתה שם אותו כדופן, אתה בונה פה דפנות, זה נראה מעשים של חול. שואלת הגמרא, והמעשה שבו פתחנו את השיעור היום, עם המעשה דרבי, הנה פה הוסיפו לו את אותו הרבי, דרבי נחמיה ברי דרב חנילאי, לדעת אהבה, הרי כשאנשים יצאו לעשות מחיצה, כשהם יצאו לעשות מחיצה של בני אדם, כדי שרבי נחמיה יוכל להיכנס לתוך התחום, ועל ידי זה גם להיכנס לתוך העיר, מן הסתם הם ידעו שהם הופכים להיות מחיצה. אז איך היה מותר להעמיד אותם שם, בשבת? הרי אתה אומר עכשיו שהברייתא שאוסרת לעשות מחיצה מאדם, זה כשהאדם יודע. עונה הגמרא, שלא מדעת אהבה. כמו שאנחנו חידדנו תוך כדי המעשה, שבאמת מדובר שאנשים האלה לא ידעו שהם עומדים פה כמחיצה. שואלת הגמרא, אבל כנראה רב חיסדא, שהוא היה זה שאסף את האנשים, גם היה חלק מהמחיצה. ומי על הדעת, אבל הוא הרי כן ידע שהוא בא לעשות עכשיו מחיצה בשביל רבי נחמיה, כדי שרבי נחמיה יוכל להיכנס. עונה הגמרא, באמת רב חיסדא לא הצטרף. רב חיסדא שלא מניין הווה. כי מכיוון שהוא ידע לצורך מה הוא מעמיד פה את האנשים, אז הוא לא היה יכול לעמוד בעצמו גם כן, כי רק מי שלא יודע לצורך מה מעמידים את האנשים, רק הוא יכול לחשב מחיצה, ואותו מותר להעמיד בשבת או ביום טוב כמחיצה. מספרת הגמרא, הני בני גננה, רש"י פירש לאל, שהם היו מעצבי חופות, מעצבי קילה לחופות, דהילו מאיה במחיצה של בני אדם, היו צריכים להכניס מרשות הרבים לרשות היחיד מים, ואיך הם הכניסו? הרי אסור לטלטל מרשות הרבים לרשות היחיד. הם פשוט עשו מחיצה של בני אדם סביב המים עד לרשות היחיד, והמחיצה הזאת הפכה את המקום שסביב המים לרשות היחיד, ואז היה מותר להם לטלטל את המים לתוך רשות היחיד, כי כבר מקום ששם המים נמצאים כבר לא נקרא רשות הרבים. אבל הנקודה, למה, מה היה בכל זאת בעיה? הם לא ידעו שאסור לספר לאנשים שהם הופכים להיות מחיצה. כל האנשים שעמדו ידעו שהם הופכים להיות מחיצה. נגדינו שמואל, שמואל אמר שצריך להלקוט אותם. אמר, יש הבדל גדול. אם אמרו שמותר לעשות מחיצה של בני אדם, שלא מדעת, כשאנשים שעומדים לא יודעים שהם נחשבים מחיצה, אז מותר. יאמרו לדעת שגם כשהם יודעים, יהיה מותר לעשות מחיצה, זה ודאי עשו. אז אם כן, זה נחשב הוצאה, זה נחשב הכנסה מרשות הרבים לרשות היחיד, אלה שהכניסו המחיצה של בני אדם, לא הועילה. מעשה נוסף, הנו זיקי, נודות יין, דאבשד יין בריסטקה דמחוזה, היו מושלחים ברחוב של העיר מחוזה. בעד הידעת הרבה מפירקי, כשרבה חזר מהדרשה שלו בשבת, אז האנשים עמדו לקבל את הפנים של רבה, אז עמדו שתי שורות לכבודו. אז זה נחשב כמו מחיצה. העלינו ניעלי, אז המשמש בקודש של רבה הכניס את אותם נודות יין לתוך רשות היחיד. למה? כי על ידי שאנשים עומדים פה, הם לא נעמדו בשביל להיות מחיצה, הם נעמדו בשביל לכבד את רבה. על ידי שהם כבר בלאו הכי עומדים, אז הם נחשבים מחיצה, אז המקום עכשיו נחשב רשות היחיד, היה מותר להכניס את הנודות יין לרשות היחיד משם. כי זה רשות היחיד, אפשר להכניס לרשות היחיד אחרת. לשבת האחריתי, שבת הבאה, כנראה עוד פעם שכחו שם את היין או משהו אחר. ביי, הילינו, אז כשעמדו האנשים שתי שורות לקבל את פניו של רבה, לכבודו, בא המשמש בקודש פעם נוספת להכניס את הנודות של היין או משהו אחר, להכניס, אסר לו. עכשיו הוא אמר להם אסור, למה? דאבלי כלדת. עכשיו פה אנשים זוכרים משבוע שעבר שהם שימשו כמחיצות, אז עכשיו כשהם עומדים, הם עומדים על דעת גם להיות מחיצות, אז לכן אסור. מספרת הגמרא שבאמת היו חכמים שהשתמשו עם העצה הזאת. לוי, אילו להיטיבנה, הכניסו בשבילו תבן על ידי מחיצות של בני אדם שעמדו שלא לדעת. זעירי עשה את זה בשביל הספסטה, שחת. רב שימי בר חייא, הכניסו בשבילו מיה, מים, על ידי מחיצה של בני אדם. וגם בדורות האחרונים מסופר על גדולי ישראל שהיו משתמשים עם העצה הזאת, כדי להכניס דברים מרשות הרבים לרשות היחיד, על ידי מחיצה של בני אדם שעומדים שלא לדעת. אומרת המשנה, מי שיצא מהעיר, יצא מחוץ לעיר יותר מ-2,000 אמה, יצא מחוץ לתחום, אבל הוא לא יצא סתם, אלא הוא יצא ברשות, הוא יצא לצורך. למשל, רש"י מביא, לעדות החודש. הרי בזמן שבית מקדש עמד על תילו, וסנדרין ישבו בלשכת הגזית, יש מצוות עשה מהתורה שיכלו אז לקיים, לקבוע מתי יהיה היום של ראש חודש, מתי יהיה יום הראשון של החודש, קבעו את זה לפי ראייה. היו עדים רואים את מולד הלבנה, שאחרי שהלבנה, הרי הלבנה בתחילת החודש היא קטנה, אחרי זה באמצע החודש היא גדלה, ואז לקראת סוף החודש היא מתקטנת עד שהיא נעלמת, ואז שוב פעם יש מולד הלבנה. צריכים שני עדים שראו את מולד הלבנה, שיעידו בבית הדין שהם ראו, ועל סמך העדות שלהם יאמרו בית דין מקודש. לומדים את זה, הפסוק אומר, החודש הזה לכם, כזרה וקדש, צריך לראות את המולד הלבנה, ואז לקדש את החודש. עכשיו, אם אנשים ראו מולד הלבנה, אבל הם נמצאים במקום רחוק מירושלים, אז התירו להם ללכת מחוץ לתחום בשבת. אז אחד שיצא ברשות, ואמרו לו, בדרך כבר נעשה מעשה, אין צורך שתלך. אז הוא עכשיו תקוע מחוץ לתחום. וכן, רש"י מביא דוגמה נוספת, שאנשים הולכים לעזור במקום מחוץ לתחום, שיש שם גייסות, אנשים שרוצים להזיק, אז מותר לצאת מחוץ לתחום בשביל לעזור, או מילדת שרוצה לעזור לילד, אז יצאו מחוץ לתחום, סוף יתברר שהם לא צריכים להמשיך ללכת. מה הדין? מותר להם, מה, הם יהיו תקועים פה? סתם ככה, אדם שיצא מחוץ לתחום בלי רשות, אז איפה שהוא נמצא כרגע, יש לו רק 400 על 400, שרק שם מותר לו ללכת. אבל פה, כיוון שהם יצאו עם היתר, חכמים יתירו להם, אז יש לו לאותו אחד שיצא, 2,000 אמה לכל רוח. זאת אומרת, כאילו פה הוא קנה לעצמו שביטה בכניסת השבת. אז הוא יכול ללכת 2,000 אמה לכל צד. עכשיו, האם מותר לו לחזור הביתה? אז הגמרא תדון שיכול להיות שיש מקרה שמותר לו אפילו לחזור הביתה. אם היה בתוך התחום, זאת אומרת, הוא לא הספיק לצאת אפילו מ-2,000 אמה שמחוץ לעיר, וכבר הודיעו לו שנעשה מעשה, כאילו לא יצא, יכול לחזור הביתה, ויש לו שוב פעם 2,000 אמה לכל צד מהעיר. אמרה תבהר מה החידוש, ברור שאם הוא לא יצא, כל בן אדם שלא יצא מחוץ לתחום יכול לחזור לעיר, ולהיש לו 2,000 אמה לכל צד. עוד אומרת המשנה, כל היוצאים להציל, יש להם רשות חוזרים למקומם, וגם את זה הגמרא תבהר באיזה מקרה זה מדובר. שואלת הגמרא על, על הדבר הראשון, אם היה בתוך התחום, כאילו לא יצא. מהי? כאילו לא יצא. מה פרוש כאילו? ודאי שהוא לא יצא, זה לא כאילו לא יצא. הוא בתוך התחום, אז ודאי שהוא כמו כל בן אדם שיצא מחוץ לעיר עד 2,000 אמה, זה יכול לחזור, ללכת 2,000 אמה לצד אחר, בוודאי. אמר רבה, אחי כאמר, אם היה בתוך התחום שלו, כאילו, של, כאילו לא יצא מתוך ביתו דמי. זאת אומרת, שבעצם עדיין אין פה חידוש לכאורה, כן? אותו דבר כמו שהבן, שמאדם שיצא, והוא עדיין נמצא בתוך התחום שלו, זאת אומרת, הוא היה בעיר, יצא מהעיר, הוא עדיין בתוך 2,000 אמה, והודיעו לו, אין לך מה ללכת, כי כבר הסתדרו שם במקום שאתה רוצה ללכת לשם, אין לך כבר רשות ללכת להציל מחוץ לתחום. אז זה נחשב כאילו הוא לא יצא, ואני לא אומר שבמקום איפה שהודיעו לו עכשיו, שהוא לא צריך להמשיך ללכת, נחשב שפה הוא קנה שביתה. ואם ככה מפה יהיה לו 2,000 ימה לכל צד. שואלת הגמרא גם על זה פשיטה. הוא לא יצא מחוץ לתחום, אז זה נחשב כמו כל, 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 כל הדיירים, התושבים של העיר, שמותר להם ללכת עד 2,000 ימה מחוץ לעיר ולחזור. למה שאני אומר ש, שהמקום שבו הודיעו לו, שהוא לא צריך להמשיך לצאת מחוץ לתחום, למה שאני אחשוב ש... שפה עכשיו הוא קונה לעצמו שביטה? למה שיקנה פה שביטה? עונה הגמרא, תראה, כשהבן אדם הזה יצא, מה היה לו בראש? זהו, אני במסירות נפש, עוזב את הבית, הולך להציל, עוקר מהבית, הולך, אני יוצא מחוץ לתחום. זאת אומרת, הוא השיח דעתו מזה שהוא קנה לעצמו שביטה בבית, בתוך העיר. הוא מתכוון לצאת מחוץ לתחום, אז אולי נאמר שזהו. אין לו יותר את השביטה שהוא קנה לעצמו בכניסת השבת, ואולי נאמר שעכשיו כשהודיעו לו נעשה מעשה, אז פה עכשיו הוא קנה שביטה חדשה, כי הוא הרי השיח דעת מהשביטה הראשונה שהייתה לו קודם. הועיל ועקר, עקר. חכמים תקנו כל מי שעקר, והיה לו רשות לעקור מחוץ לתחום, אז איפה שהוא מגיע, יש לו 2,000 ימה לכל צד. אז זה, אפילו אם הוא לא יצא מתחום של ביתו, מכיוון שהוא עקר מביתו ברשות, אז הוא עקר מהשביטה הראשונה, והוא קונה את השביטה שחכמים נתנו לו, לזה שיוצא ברשות, שאיפה שעכשיו נמצא, יש לו 2,000 ימה לכל צד. כמה שמלן שלו, וזה, התחום שחכמים נתנו לאדם שיצא ברשות, שיש לו 2,000 ימה לכל צד, נאמר לאדם שיצא מחוץ לתחום של עירו, אבל אדם שעדיין בתוך התחום של עירו, נשאר בתחום המקורי שהיה לו. זה הסבר אחד בשורה הזאת במשנה, אם היה בתוך התחום כאילו לא יצא, שהחידוש הוא שאנחנו לא נותנים לו את התחום שחכמים נתנו לאחד שיצא ברשות מתחומו, ואז יהיה לו 2,000 ימה לכל צד מאיפה שהוא נודע לו שהוא לא צריך יותר להמשיך ללכת, אלא הוא נשאר בתחום ביתו הרגיל. אף שמברכי אמר פירוש שני, אחי כאמר, אם הוא יצא מחוץ לתחום, יצא מחוץ לתחום. אמרנו במשנה, שבאדם יצא ברשות, הוא הודיעו לו כבר נעשה מעשה, אז יש לו 2,000 ימה לכל צד. אמרנו, רגע, מותר לו לבוא גם הביתה? אז זהו, אז אומר רב שמעון בר חייא, תלוי. הרי, כשהוא יצא מחוץ לתחום ברשות, תרחק, מתרחק, ונאמר, או שהוא עזר, או שבסוף נודע שהוא לא צריך את העזרה שלו. איפה שהוא כרגע נמצא, אומרים חכמים, בגלל שיצאת ברשות, מחוץ לתחום יש לך 2,000 ימה לכל צד. אז הוא נאמר, הולך לכיוון עירו, 2,000 ימה. כיוון עירו. ואז לאן הוא מגיע? אז אם הוא מגיע, גם אחרי שהולך 2,000 ימה, עדיין הוא מחוץ לתחום של עירו, בוודאי שאסור לו להיכנס לתוך עירו. אבל אם כשהוא יוצא 2,000 ימה, מהמקום שחכמים נתנו לו את התחום, שחכמים נתנו לו ללכת 2,000 ימה, אז הוא, כשהוא מגיע לסוף 2,000 ימה, הוא בעצם נמצא בתוך התחום של עירו המקורי, מחדש רב שמעי בר חייא, שפה בעצם אנחנו רואים ששני התחומים, התחום שחכמים נתנו לו, ה-2,000 ימה שחכמים נתנו לו, וה-2,000 ימה של עירו המקורי מובלעים אחד בתוך השני, כי כשהוא הולך את ה-2,000 ימה שחכמים נתנו לו, בעצם הוא כרגע נמצא בתוך ה-2,000 ימה של תחום עירו. החידוש הוא כאילו לא יצא מתחומו, והוא יכול לחזור הביתה. ככה סובר רב שמעי בר חייא. ומה היכה מפלגי? ומה נחלקו רבא שלא רצה להגיד את ההסבר הזה שכשהתחומים מובלעים הוא יכול להיכנס לתוך התחום של עירו מרב שמעי בר חייא שמתיר את זה. מר סבר, דעתו של רב שמעי שאנחנו כרגע הבאנו את הפירוש השני שלו, את הפירוש השני שזה הפירוש שלו, הוא סובר אבלעת תחומין מילתא היא. זה ששני התחומים הם מתמזגים, זאת אומרת שתחום אחד נכנס לתוך התחום השני ומחוברים באיזשהו, בשטח מסוים הם ביחד, ש... שאיזשהו מקום שהוא גם התחום שחכמים נתנו לו, והוא גם התחום שהיה לו מאירו, יש לזה, זה מועיל, זה משמעותי. ומכיוון שהתחום של חכמים והתחום שלו נבלעים, אז זה נחשב כמו תחום אחד, וזה כאילו שלא יצא מהתחום שלו ומותר לו לבוא לאירו. אבל רבא, מר סבר, לאו מילתאי, זה לא מועיל. אז אי אפשר באמת... אפילו שהתחום שלו מובלע בתוך התחום של עירו, הוא לא יכל להגיע לעירו. לכן הוא לא יכל לתרץ, שזה מה שהמשנה מתכוונת, אם היה בתוך התחום כאילו לא יצא. אז הוא היה חייב לבאר שהכוונה היא שאם הוא השיח דעת והוא החליט לצאת מחוץ לתחום בשביל דבר שנתנו לו רשות לצאת, ובסוף הוא נשאר בתוך תחומו והודיעו לו אין לך כבר מה ללכת, כבר נעשה מעשה, כבר עזרו שם וכבר הסתדרו שם, אז אני לא אומר שהמקום איפה שהוא נמצא עכשיו בתוך התחום, פה הוא קונה לעצמו שביטה חדשה, את השביטה שחכמים נתנו למישהו שיוצא ברשות מחוץ לתחום, אלא נשאר לו התחום של עירו, כמו שביארנו ההסבר הראשון. אמר לי אביי לרבא, מה פירוש אתה אומר שהבלעת תחומים לאו מילתא היא? אתה חולק על רב שימי, ולכן אתה אמרת את ההסבר הראשון. אתה לא מוכן לקבל את זה, שאם התחום שחכמים נתנו לו מובלע בתוך התחום של עירו, אני אומר כאילו שזה מועיל ולכן הוא יכול ללכת לעירו, ולכן אתה צריך להגיד הסבר חדש. למה אתה לא מסכים עם זה? ואת לא תסבר עד הבלעת תחומים מילתא היא? בוא אני אתן לך הלכה מאוד מרתקת, אבל בשביל זה אנחנו צריכים לצאת מחוץ לעיר, ויש שם מערה מסתורית מאוד מאוד ארוכה, שרשי כותב שהסתם מערה, המערה הזאת בנויה בצורה כזאת, יש קודם כל את השטח של תוך המערה, מנהרה כזאת, מתחת לאדמה, שיש לה בפנים רוחב של 4,000 אמה. זאת אומרת, זה מה פירוש רוחב? זה מרחק של 4,000 אמה. אבל יש שני פתחים. בוא נאמר מזרח ומערב. פתח אחד, הפתח הוא כמובן בגג, כי המערה היא מתחת לכביש. פתח בגג, אחד בצד מזרח, אחד בצד מערב. עכשיו, הדפנות המזרחיות והמערביות של המערה הן בשיפוע. אז בעוד הקרקע של המערה יש מרחק של 4,000 אמה, אבל בתקרה של המנערה יש פחות מ-4,000 אמה, ולכן המרחק מן הפתח המזרחי לפתח המערבי זה פחות מ-4,000 אמה. זה המבנה של המנערה. עכשיו אני שואל שאלה. מאדם נמצא עכשיו בתוך המערה הזאת, ושם הוא היה לפני כניסת השבת, שם הוא קנה לעצמו שביטה בכניסת השבת, וכל השטח הזה של כל המערה, זה כאילו הבית שלו, זה כאילו העיר שלו, זה מקום מוקף מחיצות, ואפשר לקנות שביטה במקום הזה. ברור שבשבת מותר לו ללכת בכל המערה הזאת, אין שום הגבלה. הוא רוצה לצאת מהמערה. מותר לו לצאת עד 2,000 אמה, נכון? הוא יוצא, נאמר, מהפתח בגג, בצד המזרחי. אז כמובן, לכיוון מזרח, שהוא מתרחק מהפתח המערבי, מתרחק מהמערה, מותר ללכת עד 2,000 אמה. לכיוון מערב, לכיוון הפתח השני, מותר ללכת 2,000 אמה? בוודאי, יש לו 2,000 אמה לכל צד. יפה מאוד. עכשיו, כשהוא לא יצא מהפתח המזרחי, בוא נאמר, הוא רוצה לצאת מהפתח המערבי. אם הוא הולך לכיוון מערב, לצד השני, להתרחק מהמערה, מותר לו עד 2,000 אמה. גם כשהוא הולך לכיוון המערה, לכיוון הפתח המזרחי, גם כן יש לו 2,000 אמה. עכשיו, יפה מאוד. בוא נצרף עכשיו את 2,000 אמה שיש לו מזה שהוא יכול לצאת מהפתח המזרחי לכיוון מערב, ומזה שיש לו מהפתח המערבי שרוצה ללכת לכיוון מזרח, יש לו 2,000 אמה לכל צד. זה בעצם, הרי בגג, בין שני הפתחים, יש הרי פחות מ-4,000 אמה. אמרנו שהרי הגג הוא בשיפוע. הקיר המזרחי והמערבי הם בשיפוע. זאת אומרת שהמרחק בין שני הפתחים, המזרחי והמערבי, הם פחות מ... 4,000 אמה. זאת אומרת, שכשהוא הולך 2,000 אמה מהפתח המזרחי לכיוון מערב, וכשהוא הולך 2,000 אמה מהפתח המערבי לכיוון מזרח, בעצם הסוף של התחום, יש שטח מסוים ששני התחומים הם נפגשים. זאת אומרת, יש מקום מסוים שהוא גם בתוך 2,000 אמה מהפתח המזרחי, וגם בתוך 2,000 אמה מהפתח המערבי. שם היה קבלה בידיהם של החכמים שזה ברור שמותר לאדם, נאמר, שיוצא מהפתח המזרחי, מותר לו ללכת עד הפתח המערבי, למרות שזה יותר מ-2,000 אמה, כי השתי התחומים האלה נפגשים ביחד. אז לכן, הוא שואל אותו, את רבא, מה, אתה לא מסכים שהבלעת תחומים זה מועיל? ומה אילו שבת במערה, שיש לה שני פתחים משני הצדדים, שבתוכה, בתוך המערה, הקרקע של המערה זה 4,000 אמה, ועל גגה יש פחות מ-4,000 אמה. לא נמצא, כשאדם הולך בגג, מפתח אחד לפתח השני, מהלכת כולה, את כל הגג מפתח אחד לפתח השני, וחוצה לה מכל פתח 2,000 אמה, לצד השני שמעבר לגג, והוא יכול ללכת גם את כל הגג, יותר מ-2,000 אמה. כי שני הפתחים משני הצדדים של הגג, מובלעים אחד בתוך השני, אתה רואה שהבלעת תחומים, זה כן מועיל. הרבה לא מתווכח, נכון? פה אני מסכים שזה מועיל. אבל אמר לו, אתה יודע, יש פה הבדל. אמר לי, יש הבדל אם הבן אדם קנה שביטה במקום עם מחיצות, כמו בן אדם שקונה שביטה בתוך המערה, לבין כשהוא יצא ברשות מחוץ לתחום, וכרגע הוא נמצא במרחק של פחות מ-4,000 אמה מעירו, יש לו 2,000 אמה, וכיוון שיוצא ברשות, יש לו 2,000 אמה לכל צד, אז יש לו 2,000 אמה לכיוון העיר, ויש את 2,000 אמה מהעיר עד לכיוון שלו, ובעצם שתי התחומים מובלעים, אבל הוא לא קנה שביטה, הוא כרגע לא שובט, הוא יצא ברשות למקום, שכרגע חכם נתנו לו שביטה, מחוץ לתחום, זה לא במקום שמוקף מחיצות. שם אני סובר שהבלעת תחומים אינה מועילה. ולא שאני לך, בני אחד ישבת באוויר מחיצות מבעוד יום, כששובט במערה, ששני התחומים שלה, שני הפתחים של המערה, מגיעים בגלל השביטה, אותה שביטה, יפה, זה אותה שביטה, הוא הרי היה בתוך אותה מערה, והפתח המזרחי והפתח המערבי, יש לו 2,000 אמה לכל פתח בגלל אותה השביטה. ואז התחומים שלו מובלעים על הגג של המערה. זה נחשב כמו תחום אחד. להיכה דלא שבת באוויר מחיצות מבעוד יום, כמו במשנה שלנו, שזה ששתי התחומים מובלעים, כל תחום זה בגלל סיבה אחרת. תחום אחד יש לו בגלל שהוא שבת בעיר בכניסת שבת. תחום אחר יש לו מכיוון שהוא יצא ברשות מחוץ לתחום. זה שתי סיבות שונות. אז אין סיבה ששני התחומים האלה יחשבו מקום שהוא יכול ללכת מקצה אחד לקצה אחר. שואלת הגמרא, מה אתה אומר? שמכיוון שהוא לא שבת בתחום השני שחכמים נתנו לו בגלל שיצא מחוץ לתחום, לכן אני אומר שאי אפשר להבליע את שני התחומים וזה לא יועיל זה שמובלע ממך בתוך השני, ואחד לא שבת, לא? והתנן, הרי בדף נון ב', אנחנו נלמד בעזרת השם משנה, רבי אליעזר אומר, אחד שבשבת יצא מהעיר, מתכוון מן הסתם לצאת רק 2,000 אמה. עד 2,000 אמה. בסוף, הוא יצא מחוץ לתחום. אז אם הוא יצא רק שתי אמות מחוץ לתחום, ייכנס. אם הוא יצא עד 2,002 אמות, יכול לחזור לתוך התחום. אבל אם הוא כבר יצא עוד אמה אחת יותר, שלוש אמות, לא ייכנס. למה? מה אליו? למה שתי אמות? למה רבי אליעזר לא אומר ששלוש אמות גם אפשר? כי רבי אליעזר הולך לטעמי דאמר פה במשנה בסוף העמוד, אדם שיוצא חוץ לתחום, הרי אדם יצא מחוץ לתחום. מה עכשיו ההלכה? אז אמרנו במשנה הראשונה בפרק שמותר לו ללכת רק 400. איזה 400? לאיזה צד? האם הוא יכול ללכת 400 לצד מזרח? 400 לצד מערב? צפון? דרום? לאן מותר לו ללכת 400? אומר רבי אליעזר והוא באמצע אן. הוא באמצע 400. זאת אומרת, יש לו שתי עמות לכל צד. אז אם כן, כשהוא יוצא שתי עמות מחוץ לתחום, אז אם כן, עכשיו מותר לו ללכת רק 400. כאדם שיצא מחוץ לתחום, מותר לו ללכת רק 400. מי תיר לו ללכת 400? רבנן, נתנו לו 400. ו400 דייבו לי רבנן. שתי עמות לכל צד. אז אם כן, אותם 400 כמעט מבעל אנדמו. שתי עמות. שלצד התחום הרי דבוקות לתחום שלו. אז הן מובלעות. אז אתה רואה מפה, ואם כן, אתה רואה שרבי אליעזר מתיר, שהתחומים מובלעים אחד בתוך השני, להיכנס לתוך העיר. אז למרות שה-400 זה לא מקום מוקף מחיצות, אתה רואה שכששתי תחומים מובלעים אחד בשני, גם אם התחום השני הוא לא מקום מוקף מחיצות, בכל זאת אפשר לומר, שאפשר ללכת, שתי התחומים האלה מתחברים יחד ומותר לו להיכנס לתוך העיר. כי הרי 400 יאהבו לרבנן כמעט דמיוולן דמי. אותם 400 שכחם נתנו לו דיינו שתי עמות לכל צד וגם שתי עמות לצד. בתוך השתי עמות לכל צד יש לו גם את השתי עמות הרי לכיוון התחום. וזה דבוק ל-2,000 ממש שלו, של העיר. כיוון שהם דבוקים אז התחומים מובלעים. אתה רואה שחכמים נתנו לו רשות להיכנס לתוך העיר, למרות שזה לא, שהוא לא שבת באוויר מחיצות. כמה ייכנס? אלמה, ולעת תחומין מילטאי. אמר לי רבא בר בר חנה לאביי, ולרבי אליעזר כמות פת ללמר, מה אתה מקשה על רבא מדבריו של רבי אליעזר? הרי חכמים חולקים עליו. הם סוברים באמת שאין עוולה תחומים. הם סוברים, אז אם כן, רבא סבר כמו דעת חכמים. אמר לי, אין, אפשר להקשות מרבי אליעזר על רבא. דשמיע לי מיני דמר, רבא בעצמו פעם אמר לי, עד כאן לא פליגה רבנן על ידי רבי אליעזר, שלפי רבנן אסור לו להיכנס לתוך התחום, אפילו אם יתרחק רק אמה אחת, אלא כשהוא יצא לדבר הרשות. אבל אם הוא יצא לדבר מצווה, מודולי, שיכול להיכנס לתחום אם הוא יצא שתי אמות. במשנה שלנו הרי מדובר אדם שיצא ברשות מחוץ לתחום. כבר יצא לדבר מצווה. ואז גם חכמים מודים שאם אדם יוצא רק שתי אמות מחוץ לתחום, ודאי מותר לו לחזור לתוך התחום ומותר לו להיכנס לתוך העיר. רואים מפה מפורש שעוולת תחומין, גם כשאדם לא שבת באוויר מחיצות, זה מועיל. אז לכן נקשיתי על רבא, באמת, זה קושייה על דבריו. כי רואים מפה שזה באמת נכון, הסברה לומר שברגע ששני התחומים הם מחוברים, אז מותר להיכנס לתוך העיר, מהמקום שבו בן אדם קיבל תחום נוסף, אם זה נפגש עם התחום שהיה לו בכל מקרה, בכניסת שבת של עירו, מותר לו להיכנס לתוך התחום של עירו, ואז להיכנס לעירו. ועד כאן, דף ממדלת.